עורך הדין אבי בלום, אולפן רחובות איתנו?
כן, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, אבי.
בוקר אור.
מה שלומך? מתכוננים לחנוכה?
כן, תשמע, צריך לגרש הרבה חושך, אז נעדר בנרות השנה.
כי המדובר הראשונה, הנר הראשון הודלק אתמול בערב בקריה בתל אביב.
דרוש לחן חדש לבנו חושך.
מה זה נר? מדורה. מדורת הסתה.
תקשיב, הוא לא התחיל עם זה אתמול, אבי, ואני כן רוצה לדבר איתך.
כן, אתמול
הוא
עשה את זה בפומבי.
אנחנו מדברים כמובן על בני גנץ.
בני גנץ, כן, שמענו את זה מקודם.
הוא לא התחיל עם זה אתמול, התחיל עם זה, הוא נתן את האות בעצם לפני שבוע וחצי, אני חושב שבועיים כבר, הוא נתן את האות להתחיל בסיפור הזה של המורים החרדים והילדים החרדים, ואני רוצה שתעשה לנו סדר. הרי הוא ניסה להתחבב על כולם, ניסה להיות חבר של כולם, מדבר עם זה, מדבר עם ההוא.
עדיין מנסה.
כן, הוא הולך לרב ההוא. הולך...
רגע, עם מי מנסה?
עדיין מנסה, אתה יודע, בשבוע, יותר נכון, כן, תחילת שבוע, הוא נכנס משה הרבה לחדרו של יושב ראש ועדת הפנים יעקב אשר לעניין של הבחירות בשביל איחור או הקדמת הבחירות המקומיות, זה נקבע ל-30 בינואר, ופתאום הוא מתפרץ לחדר, בני גנץ, כולו מחוייך. אפילו היה מישהו שם ששלף מצלמה שהוא הוזהר, אבוי לך אם אתה מפרסם את התמונה.
ומה היה
הוא
שם?
הוא עדיין חי בסרט, איך הוא אמר בישיבת הממשלה, אני לא נגד בגלל שאני נגד, אני נגד בגלל שאני בעד. ואז נתניהו אז אמר בסוף הישיבה, באותה ישיבה תקציב חיכה, בסוף אמר, אנחנו היום ראינו שאפשר להיות גם בעד וגם נגד, לכן לדעתי הוא עקץ אותו אתמול במסיבת העיתונאים, מעין איזושהי תשובה קטנונית. אבל דוד, התחלת לדבר, אז אני רק אמשיך אותך, אמרת שהוא לא התחיל מהיום. אני הגעתי למסקנה השבוע, שכשולם דיברו על הפוליטיקה שביבי עושה ואחרים עושים, גנץ, מרגע כניסתו כביכול במסווה של האחריות הלאומית, כל הזמן עושה פוליטיקה. אני יכול ללכת איתכם עם זה מהיום הראשון, כולל בשאלה מי יביא לכך שאיבט לא ייכנס לממשלה. אני הלכתי ובדקתי את העניין, ובסוף מי שהטיל וטו אחרי שביבי השתכנע, ואז אמרו אבל בן גביר וסמוטריץ' לא יסכים, אמרו אנחנו מסכימים, אתם יודעים מי אמר למה צריך אותו, אנחנו עובדים יפה ביחד, למה שישב בתוך קמינת המלחמה? זה היה בני גנץ. כן, וידעתי את זה גם מול לשכתו של איבט ליברמן. אני אומר לכם, הדברים בדוקים משני הצדדים.
אז למה נתניהו כל כך חיבק אותו שלשום? סליחה, דרעי חיבק אותו כאן שלשום?
רגע, נגיע תכף לאיבט. עד שאיבט אז חטף, גנץ חטף שיחת טלפון נזעמת עם כיוונו של ליברמן, והוא הסיר את הווטו שלו, אבל אז כבר נתניהו התהפך והיה פחות בא לו, אז איבט קצת דיבר נגד והכל התקרר. אבל זה הסיפור, אז האיש מההתחלה הוא מכוון לבחירות. והוא חשב שהוא יצליח גם לדבר נגד התקציב, במסווה כביכול שהוא דואג לענייני הביטחון, וגם שהחרדים ימשיכו להגיש את הלחי השנייה, זה לא קרה, והוא נכנס כאן לאיזשהו סחרור, אני לא יודע אם בעתיד הוא לא יצטער על כך. כי חלק מהדימוי שלו, שהוא יודע להביא גם את החרדים. ועדיין אנחנו רואים כמה מהחרדים שמשדרים שהוא יכול להביא אותם. וזה חבר.
רגע, אני מנסה לחשוב אולי שבנסיבות האלה, אולי כן כדאי לצרף את ליברמן בכל מקרה, ולא כדי שבני גנץ...
ראינו... תראה, אם אתה מסתכל קדימה...
אני לא כך בעד, כי אני מצפה עדיין לאיזושהי סליחה או משהו, אמירה כלשהי על מה שהוא עשה ודיבר עליו.
אני חושב שסליחה לא,
דעתי אחרת,
ושוב, אני לא מדבר באוויר, אני חושב שיכול להיות שגם תבוא סליחה. אי אפשר לחבק גם את איווט יותר מדי, כי אז הוא, אתה יודע, הוא ישר מתנער מהחיבוק, אבל לא סתם אריה דרעי ניגש אליו. למה אריה דרעי ניגש אליו ולחץ את ידו? הוא ניגש ולחץ את ידו, כי בעוד גנץ ואנשי יש עתיד וכל החבורה עומדת על הדוכן ומגדפת אותנו על כביכול על התקציב למורה החרדית, היחידים שלא דיברו היו חברי הכנסת של ישראל ביתנו, שאגב כמה מילדיהם לומדים במוסדות קירוב, ששם המורים ייהנו מאופק חדש, והיה גם מי שדיבר איתם. אז זה, אני לא אומר לך שאיבט מחשב מסלול מחדש, אבל מי שעוקב אחריו מתחילת המלחמה רואה שהשיח שלו שונה. איך שהוא דיבר על המתגייסים החרדיים, הביקורים שלו בזקה, זה מאוד מעניין. עכשיו, אם אתה תנתח את זה הלאה, אני לא חושב שאיבט רוצה להישאר בצד השמאלי של המפה, וכשהוא חושב על היום שאכן נתניהו, לדעתי הוא רואה את מקומו בימין, לא בטוח שצריך לתרוק בפניו את הדלת, כי ראינו השבוע שגנץ, אתה יודע, הכי גרוע לנו זה גנץ, מבחינת מה שהוא עשה.
כי הוא שחקן גדול. אומר,
לא, שחקן. גם האדם החילוני, מה הוא אומר לעצמו? אם לפיד תוקף את החרדים או איבט, הוא נגוע, הוא מהפוזיציה. אבל גנץ, זה שמתקבל בבתי הרבנים, שכל הזמן מדבר טובות על החרדים, כשהוא אומר שזה כסף קואליציוני ושזה שוד הקופה, אז כנראה שזה נכון. אז אנחנו בחיבוק שנתנו לו, בחיבוק ההדדי הזה, גרמנו עכשיו שהדברים שלו ישמעו דברי אמת. והוא גם אגב אחרי ישיבת הממשלה בא והתנפל על השרים, למה צעקתם? הם ממש עלבו בו בישיבת הממשלה, תמיד באיזשהו סוג של צביעות, כאילו, זה גם נובע מזה שהוא בסוף, כל מכונת המסרים הזאת לא באה ממנו. זה משהו שהרי מי שמכיר אותו יודע שהוא לא בן אדם, הוא לא בן אדם קוהרנטי שיודע להשיב במשפטים מושלמים או לתת איזושהי תזה או איזושהי מסע. הוא בסוף בא עם איזושהי מכונת מסרים, לכן הוא נתקע מאוד בישיבת הממשלה, כי הוא לא בא מוכן, והיה את המשפט של הבעד נגד נגד בעד, ואתמול הוא בא מוכן עם זה למסיבת העיתונאים. אז זה דף המסרים שמכתיבים לו, באמונה שלו הוא, לא, הוא באמת לא נגד החרדים. אבל בסוף מה שהוא גרם, הנזק שהוא גרם לנו, זה נזק בלתי שאי אפשר לתאר אותו בתקופה הזאת של המלחמה. את כל האש הוא שם עלינו.
הכל מתנקז למילה אחת, שחקן, גם לשחקן מכתיבים מה לדבר ואיך לשחק, הבימה היא מכתיב.
ואגב, עכשיו, אמרת, רגע, אמרת את המילה שחקן, אני חושב שגם לפיד שחקן, ובמשך תקופה ארוכה הוא נהנה מהמנדטים שמגיעים מהשמאל, בעיקר מהשמאל, והמנדטים עברו משחקן אחד לשחקן משנה.
תראה, אין ספק מוצלח. שהעם לא נהיה יותר שמאלי בתקופה הזאת.
ברור.
אין ספק שה-40 המנדטים שעכשיו חונים בחניון לילה אצל בני גנץ לא יישארו שם. תהיה מפלגה של יוסי כהן, אולי בנט, שר אגב, צריך לשים לב לשר, שים לב ששר וגנץ כבר לא, זה אגב צריך להבין, שר וגנץ לא ילכו יותר ביחד, וגם שר ימצא את מקומו בימין, אני לא יודע אם כל עוד נתניהו שם, או בימים שאחרי נתניהו, והוא בקשר טוב מאוד גם עם גורמים חרדים כיום.
וגם עם נתניהו.
ודעתו לא נוחה
וגם עם נתניהו שגנץ במלחמה. עשה.
כן, נתניהו, אבל זה כן. יותר בממד הענייני, אין שמה מעבר לזה.
נכון. אחת השאלות ששאל בצלל את אריה דרי לפני שלשום כאן במהדורת הבוקר, זה הנושא הזה של הכספים הקואליציוניים. למה זה לא נכנס, הסיפור הזה של המורים, מורות, בתוך בסיס התקציב. אריה דרי אמר שבשנת 2024, בתקציב 2024, הוא יעשה כל מה שניתן.
אני כאן חשפנו את המסמך בשבוע שעבר.
נכון. אתמול גם שמענו את גפני בעניין הזה, אתמול ושלשום.
וגם סמוטריץ' נדמה לי כתב את זה.
כן, אני רוצה שתרחיב על זה קצת, על הכסף.
הרי בעיקרון, הרי יש תקציב 23-24, ושם פוספס העניין הזה של הכסף הקואליציוני, הוא לא נכנס, למרות שהייתה התחייבות ברורה.
בגלל התעקשות פקידי האוצר.
זה חצי אמת. א', התעקשות פקידי האוצר. דבר שני, בסוף הייתה הסכמה חרדית. לא משנה, כפו עליהם, לא כפו עליהם. גפני טוען שזה נעשה בלית ברירה, והוא ודאי לא היה מסכים לדבר כזה. אבל יש איזשהו מסמך, זה ודאי, שהמסמך הזה שביהדות התורה מפרשים אותו כמסמך הסכמות כולל, באוצר פרשו אותו כוויתור על הכסף הקואליציוני ועל בסיס התקציב. ובסוף הם הפרשנים של המסמך, כי הם אלה שמחליטים איך זה ילך. אבל מה שכאן היה, בגלל שכל התקציב נפתח, אנחנו רואים שעכשיו לחודש וחצי נפתח תקציב של 30 מיליארד, צריך להעביר תקציב מדינה חדש ל-2024. ובתקציב המדינה הזה של 2024, שם אפשר להכניס את זה לבסיס התקציב, במיוחד אחרי שהחרדים בגיבוי של ראש הממשלה, נכון שהוא גם עם נעים פוליטיים, הוא מלכד בזה את הבייס, זה בא לו טוב, אבל חייבים לומר, תשמע, הוא נעמד לימיננו עם המשפט הזה שילד חרדי הוא לא חצי ילד, אומר את זה מעל כל במה, כל הכבוד לו, גם שר האוצר, נכון שהוא עשה עוול בהתחלה, אבל היום הוא איתנו, הוא צריך להתעקש להכניס את זה שם, ועדיף להכניס תקציב מופחת ולהכניס את זה שם. אפרופו, רק להשלים את להכניס תקציב מופחת, עוד על הצביעות של גנץ, אתה יודע אם הוא יושב כל יום, אתם יודעים אם הוא יושב כל יום 6-7 שעות כמעט, עם אריה דרי. לא אמר לו מילה לפני שהוא יצב את הקפת החרדים. אז אם זה באמת היה ענייני, הוא לא יכול לזרוק לו איזה מילה, התקציב הזה לא נראה לי, היו יושבים מתפשרים, תאמין לי, החרדים היו מבטרים גם על כמה מאות מיליונים, רק כדי שהאש לא תהיה עלינו בתקופה הזאת. זה אפרופו הצביעות של גנץ. אבל אחרי שהכל יצא לאור, וכולם הסבירו שמדובר בכסף למורים החרדים, ושזה לא אמור להיות באמת ככסף קואליציוני, אדרבה, בואו, חייבים להתעקש, להכניס אותו לבסיס התקציב. ולדעתי, גנץ, שכבר מכוון הלאה ליציאה מהממשלה, יכול להיות שעל זה הוא ילך למשבר של פירוק הממשלה, ממשלת החירום.
פירוק?
איזה ציבור?
איזה פירוק? רגע, מה פירוק? יכול לעזוב, די שער, כפי שער
קודם. כן, לעזוב, אבל ביום שהוא, נגיד, ביום שהוא עוזב, ופתאום, נגיד, פטר לך ראש אמן, אתה יודע, כולם הרי מחוברים שם.
אחרי המלחמה זה יקרה, זה לא יקרה עכשיו.
סוף המלחמה הוא עמום. אם אנחנו שומעים היום שעד ינואר הם מתכוונים לפעול בעצימות גבוהה, ומינואר בעצימות נמוכה, ובסביבות ינואר צריכים להעביר את התקציב, הוא יכול למצוא בזה נקודת יציאה. אחרת ביבי יכול לגרור אותו גם עוד שנה לפעילות בעצימות נמוכה. אנחנו זוכרים שחומת מגן לקחה כמעט שנתיים. הוא יחפש נקודת יציאה. אתה רואה את זה כבר השבוע, הוא עושה פוליטיקה בגלוי. אז הוא יכול לייחס בתקציב, להגיד, הבלגתי על חודש וחצי, עכשיו הרי התקציב של אופק חדש יהיה 800 מיליון, ולא 30 מיליון. הוא ייחס בזה, ואם ירצה, הוא יוכל על זה לפרוש, להגיד, זה יותר מדי בשבילי, ולקבל את מחיאות הכפיים. אני מציע להיערך בהתאם.
איפה יואב גלנט, שר הביטחון, כבר סגור? אצל גנץ?
תראה, מדברים על יואב גלה, מדברים על ניר ברקת, מדברים על דוד ביטן עם ביטן מלאה, על יולי אדלשטיין, אבל ראינו את נתניהו מכנס את ישיבת סיעת הליכוד למשך יותר משעתיים, זאת אומרת שהוא מרגיש פתאום יותר בטוח בתוך הסיעה, וזה גם בגלל הגיבוי שהוא מקבל פתאום מהחרדים מבן גביר, בגלל מה שעשה גנץ. אז גם אותו מוקדם להספיד, ואני לא חושב שעדיין אפשר לנתח את הליכוד כמי שמתוכו יקראו תיגר על נתניהו, אבל זו בסוף תהיה השאלה, האם מתוך הליכוד יהיה מישהו שיחצה את הקווים, או שיקרא תיגר בצורה פומבית? בלי זה קשה לראות את הקואליציה מתפרקת.
זה כבר קרה פעם אחת, אתה זוכר, עם גדעון סער.
עם גדעון סער.
הוא היה אחד מבחירי הליכוד, והוא פשוט יצא משם, הוא התמודד מול נתניהו, הפסיד, ואז הוא פשוט יצא משם, פתח מפלגה חדשה.
נכון, והיום לגנץ, ואני שומע שהוא כבר עושה את זה, שוב, אני שומע מתוך הליכוד, יש לו דרך לפנק חבר'ה מהליכוד שילכו איתו, והוא יצטרך חבר'ה כאלה, כי סער כנראה לא ילך איתו. יהיה מעניין.
מאוד, מאוד מעניין. עורך הדין אבי בלום, פרשננו, תודה, שיהיו בשורות טובות וחנוכה שמח.
חנוכה שמח, בשורות טובות.
תודה, אבי, בוקר טוב.
תודה, להתראות.